לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום חמישי, למד בשבט, ראש חודש, חודש טוב, תשע"ח, באולפן בני טוקר. נמשיך לעסוק בהמלצות ראש הממשלה, האם אכן זה מערער את הקואליציה. נשוחח פה עם יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, גם עם המשפטן דוקטור חיים מסגב, שמעריך את היכולת של הפרקליטות והיועץ המשפטי לתרגם את ההמלצות לכתב אישום, אם בכלל. עוד ביומן על הירי של הטבח אתמול בפלורידה, 17 תלמידים שנרצחים בבית הספר. נשוחח פה עם העיתונאית והפובליציסטית קרוליין גליק. 14 עולם על רוצח בני משפחת סלומון בנווה צוף, האם זה צדק? דבורה גונן אומרת שממש לא, אם שקולה אמו של דני גונן, השם יקום דמו, תהיה ביומננו. וגם על כנס ביום ראשון, על גיוס בנים לצהל, איך מתכוננים להתגייס לצהל שיש בו גם בנות. נשוחח פה עם הרב דרור אריה, רם בישיבת ההסדר בסדרות, ומכין את תלמידיו איך מתכוננים לשירות בצהל. אז הנה רבע. כעת אנחנו משוחחים עם יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, שלום לך.
שלום וברכה.
אז קודם כל רצינו לשאול אותך, ראינו אתמול את הסקרים בערוץ 2, בערוץ 10, יחסית סקרים מחמיאים למרות המלצות המשטרה על ראש הממשלה.
חייב לומר שלא הופתעתי, אין לי ספק שהציבור במדינת ישראל הוא ציבור מאוד מאוד חכם, והוא יודע להבחין בין טוב, לבין טוב לבין רע, והוא יודע שראש הממשלה פועל למען מדינת ישראל מבוקר עד ערב, מעולם לא לקח אגורה אחת שחוקה מהקופה הציבורית, ועשה את כל שביכולתו, ותמיד יעשה את כל שביכולתו לטובת כלל אזרחי ישראל, בלי שום קשר לאדם כזה או אחר, ולכן הוא לא מתרשם מכל ההכפשות, ומכל מיני ניסיונות הפוטש, שאנחנו יודעים להם, ממגוון רחב של גורמים, ולכן אני ראיתי את התוצאה, ואני לא הופתעתי ממנו.
ומה אתה אומר לגופם של דברים על המלצות המשטרה בשני הפרשיות?
ניסיון הפיכה, ניסיון להדיח את ראש הממשלה מתפקידו, שלא באמצעות דמוקרטיה. המשטרה לצערי הרב נגררה לתוך הרצון של השמאל, יחד עם גורמי התקשורת וגורמים נוספים שאנחנו יודעים שפועלים נגד כהונת ראש הממשלה, והיא נפלה, היא נפלה לתוך המאבק הזה. והיא כנראה לוקחת בו גם חלק, כי כשאני שומע שסיגלוביץ' בוגר 433, שהוא בעצם גם חבר טוב של כל החוקרים, כפי אני רואה שאפילו היה מהממונה שלהם, הוא מועמד במפלגת יש עתיד, מפלגת שמאל, ואנחנו יודעים שראש המפלגה פתאום מגיע לחקירה, ובעצם הוא עד מרכזי, עד מפתח, שזה נראה לי אחד מהדברים הזויים שטוען לכתר מול ראש הממשלה, הוא עד מפתח נגד ראש הממשלה, ואז אנחנו מבינים שכנראה יש כאן איזשהו תרחיש, שהוא לא בהכרח קונספירטיבי, שכנראה ישנם כמה גורמים שחוברים יחד להדיח את ראש הממשלה מתפקידו, שלא באמצעות דמוקרטית.
זאת אומרת, החקירות, ההמלצות של המשטרה לדעתך, בסופו של דבר, כשהם יעברו את הפרקליטות ועד היועץ המשפטי, הם יגיעו למצב אחר, למצב צבירה אחר?
אני מעריך ומאמין שכן. אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה הוא לא נגוע, הוא אדם אובייקטיבי שיעשה עבודה מקצועית, הוא יקבל את ההכרעה.
והפרקליטות?
אני חושב שגם בפרקליטות יש מקצועיות רבה, ושם הדברים הם אינם עובדים בשיטת הפוליטיזציה, יש שם דברים מאוד מאוד רציניים, וגם אני התעסקתי לא מעט עם משרד המשפטים, ושם, דרך אגב, לטוב ולרע, גיליתי גוף שמתעסק אך ורק במשפט. גם בהרבה מקרים אנחנו בימין מתקשים אפילו לקבל את ההחלטות וכועסים עליהם, כי הם מקבלים את ההחלטות באופן המשפטי ביותר, מבלי שום נגיעה של רגש או מה שנקרא עמדות או אג'נדות, הם פועלים על פי עקרונות משפטיים, וטוב שכך.
יש לך מה להגיד על מפכ"ל המשטרה בהקשר הזה של כל הסיפור הזה?
אני חושב שגם מפכ"ל המשטרה פה נופל לתוך האירוע הזה, הוא נופל לתוך האירוע הזה בכך שהוא פועל בהרבה מאוד מקרים, באופן שאני לא מצליח לפרש אותו חוץ מניסיון לפגוע בראש הממשלה. אני שומע אותו אומר את האמירות בתוכנית עובדה, ושמתראיין לתוכנית עובדה ממש שנייה וחצי לפני שההמלצות מתפרסמות, ושאחר כך יש עמוק במשטרה לפרסם את ההמלצות בכל מחיר לפני שיש דיון בכנסת. ואחר כך שההמלצות מתפרסמות אומרים בפרקליטות שזה אחד מהדברים המביכים שקרו, והם פשוט לא מבינים מה קורה פה מבחינת התנהלות המשטרה. בסך הכל אנחנו רואים גם שאותו מפכ"ל ממנה יועץ תקשורת, שזה היה ליאור חורב, שהוא איש שהוא שונא ומתאב את ראש הממשלה בנימין נתניהו ופוגע בו בכל הזדמנות. ואת כל הקונספט הזה אני מזהה כמשהו מאוד מאוד בעייתי בהתנהלות המפכ"ל אל מול ראש הממשלה, בלי שום קשר לתפקודו הטוב בשאר הפרמטרים שהמשטרה עוסקת בהם, שזה אכיפה וכמובן מניעת פשיעה. בדברים הללו אני חושב שהעבודה של המשטרה היא בסך הכל טובה. היא נופלת במקרה הזה בחקירת ראש הממשלה, פה היא בהחלט נופלת בהתנהלותה, ואין בכלל על זה מחלוקת.
אבל אתה לא חושב שזה יכול להפריע ליחסי העבודה, לפעילות המשטרה בין המפכ"ל לראש הממשלה כעת?
אינני יודע לומר. אני יודע שראש הממשלה תמיד ידע להיות מקצוען ולשים את הדברים בצד. אם גם המפכ"ל ידע להיות מקצוען ולשים את הדברים בצד, זה לא יפגע בעבודה.
שורה תחתונה, בסוף הרעיון, אתם מרגישים עכשיו חזקים יותר בליכוד? עברתם את המשבר הזה שהיה צפוי לקראת ההמלצות?
חד משמעית. יצאנו מחוזקים. אני חושב שהציבור מבין שמנסים להעיף את ראש הממשלה בכל מחיר. הוא הבין את זה. רוצים להדיח את ראש ממשלת ישראל מתפקידו אחרי שמיליון איש הלכו אל הקלפי והצביעו בשבילו. ואת זה אני חושב הציבור לא מוכן לקבל. הם יוכיח את זה. אם יהיו בחירות ומתי שיהיו,
יהיו עד סוף הקדנציה לדעתך עכשיו לאור העברת התקציב?
לדעתי כן, למרות שאני חושב שגם אם לא זה לא נורא, כי אם יהיו בחירות לדעתי הליכוד יתחזק במנדטים.
גם אם לא, כי יש לך איזה סימנים שמשהו הולך לקרות, אולי מכיוון כחלון, אני לא יודע מי?
אולי מכיוון בנט, לפי הדברים שהוא אומר.
אתה חושד עכשיו בבנט?
מה, אתם ראיתם בצורה ברורה.
מה שהוא אמר אתמול לגבי המתנות.
זה לא רק זה, באמת מתחילת הקדנציה פועל בשיטה דומה. הוא מחבק את נתניהו, הוא מלטף את נתניהו ביד ימין וכל הזמן סותר לו ביד שמאל. זה משהו שהוא לא חדש, אבל הגישה הזאת בעיניי פוגעת בבית היהודי, כי בית היהודי בסופו של דבר גם מצביע בית היהודי לא רוצים את לא רוצים מישהו אחר בראשות הממשלה, הם רוצים את ביבי, הם לא רוצים לא את יאיר לפיד ובטח לא את אבי גבאי ובטח לא את מישהו מהשמאל. ואגב, בימין אין מדי טוב מבנימין נתניהו, והוא הוכיח את זה בשנים האחרונות. אני חושב שפגיעה בו, בניסיון לבקר אותו, אולי בנט מתרשם שזה יביא לו קולות מן הימין.
אתה מדבר על מה שבנט אמר אתמול על המתנות, אני מבין, שזה העניין.
אני חושב שהוא טועה, את הביקורת הזו הוא לא צריך להשמיע כפי שהוא השמיע אותה. אגב, אני חושב שזה לא היה נכון, כי הוא לא היה בתוך האירוע, הוא לא יודע מה קרה שם, אז אם הוא רוצה להציג את עצמו כממלכתי, אז פשוט יהיה ממלכתי, כי הציבור הוא סולד מתליינים. כל מי שמנסה לקלוט את חברו, לא בהכרח שהציבור מתחבר לזה, אני חושב שאפילו הוא קצת באיזשהו מקום סולד מזה. ואם בנט מתיימר להיות התליין של נתניהו, אז זו זכותו, אבל אני חושב שהציבור בימין לא יסלח לו על זה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש ועדת הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
אנחנו ממשיכים לעסוק בהמלצות ראש הממשלה, המלצות המשטרה כמובן. אנחנו משוחחים עם המשפטן דוקטור חיים מסגב, שלום לך.
שלום.
ובכן, רצינו ככה בעזרתך מקצועית לנסות ולהעריך, האם אכן יש פה סערה, יש פה דרמה, איך אתה מעריך את ההמלצות האלה?
ראשית, אני רוצה לתקן את נוסח השאלה שלך. לא מדובר בהמלצות,
סיכומים.
מדובר בסיכום.
אתה רואה, למדתי משהו, כן, לאט לאט אני לומד, כן.
כן, זה אפילו נאמר בפסק הדין של בית המשפט העליון מן הימים האחרונים, כאשר הוגשה עתירה אליו. מדובר בסיכומים גרידה, וזהו. עכשיו, מה המשמעות של הסיכומים הללו? נדמה לי שמישהו מאוד נחפז להגיש את הסיכולים האלה מסיבות ממש לא ענייניות, אולי משיקולים זרים. נראה לי שהסיכומים לא אפויים די צורכם, וכמעט ואין לי ספק שפרקליטות המדינה תחזיר את תיקי החקירה למשטרה כדי לעשות השלמות כאלה ואחרות. כאשר אני קורא אותם, האמת היא שיש לי הרגשה ממש לא טובה. מורגש שמי שכתב אותם מאוד לא אהב את נשוא החקירות. ואנחנו יודעים גם למה היום. אולי בעבר לא ידענו, אבל היום אנחנו יודעים שראש שלה ב-433 ייחס לבנימין נתניהו תפירת תיק נגדו, כלומר הוא חשב שנתניהו שלח קצינת משטרה כדי שתתלונן נגדו על הטרדות מיניות ואפילו על ניסיון למעשה מגונן בכוח. עכשיו חוקר שזו דעתו על הנחקר, כמובן שצדק, הוא כועס עליו. השאלה היא אם יש אמת בדברים. לעניות דעתי אין אמת בדברים, וחבל שמפכ"ל המשטרה, שנראה לי מאוד זכוח.
אם יש אמת בדברים, של מה?
אם יש אמת בדברים, שבנימין נתניהו גייס קצינת משטרה, כדי להעליל עלילת שווא על ראש להב 433, ניצב רוני רידמן. עכשיו,
כן, אבל לא הוא חקר את נתניהו, לא רידמן חקר אותו, נכון?
רידמן עומד בראש היחידה. רידמן עומד בראש להב 433.
אוקיי.
בפועל הגיע לביתו של נתניהו, היו אחרים, אבל רק רגע, מיד אני אומר משהו לאחרים גם. אבל רידמן האיש שכיוון ועמד בראש היחידה שחקרה. אבל כאשר אני שמעתי את את מפכ"ל המשטרה זכוח מעין כמותו מתראיין אצל אילנה דיין, אני לא הבנתי מדוע הוא לא פתח בחקירה בעניין הזה. אם רוני ריטמן אומר שבנימין נתניהו יזם תלונת שווא נגדו, כשלתלונת השווא הזאת חוברים גם מחש וגם מפכ"ל המשטרה לשעבר יוחנן דנינו, הדבר הראשון שהמפכ"ל היה צריך לעשות זה לפתוח בחקירה. לצור בחקירה, ולא לתת לעניין הזה להיגרר הלאה. עכשיו, לאחר מכן, אומר מפכ"ל המשטרה שהוא יודע, או שהוא מעריך, או שהוא מנחש, או שאינני יודע מה, שבנימין נתניהו שלח חוקרים, חוקרים פרטיים, כדי לעקוב אחר החוקרים בתיקיו. וזו שאלה כל כך, וזו אמירה כל כך קשה, מזכירה את ווטרגייט בימיו של ניקסון. כלומר, בימיו של ניקסון, לא עצם הפריצה למשרדי המפלגה היריבה התרידה את, 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 את העם האמריקני, אלא מה שניקסון עשה לאחר מכן. כלומר, העובדה שהוא ניסה לחפות ולהשמיד ולגייס אנשים כאלה ואחרים ולהשמיד קלטות וכו' וכו'. עכשיו, מפכ"ל המשטרה אומר דברים כאלה והוא לא חוקר, והוא לא מורה על חקירה. אינני יודע אם הוא ידע את היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, כל הדברים האלה מתבטאים בסיכומים. אתה רואה סיכומים מוטים, מוטים להפליא, סיכומים שאתה מרגיש שמישהו רצה להגיע לתוצאה מסוימת, שמישהו יציב מטרה, או מישהו ירד החץ ולאחר מכן יציב מטרה. וההרגשה שלי כמי ש בילה בבתי המשפט את מרבית חייו הבוגרים, היא הרגשה קשה. ואין לי ספק שהיועץ המשפטי, אבל לא, עוד לפניו, פרקליטות המדינה, הרזירו את התיקים אל המשטרה כדי שישלימו חקירה. אני גם לא כל כך בטוח שמה שאני קראתי, או מה שהדליפו לאמצעי תקשורת, עומד במבחן הסבירות. קשה לי לראות, למשל, בתיק 1000, שבו מייחסים בנימין נתניהו קבלת שוחד מארמון מילצ'ן. קשה לי להאמין שארמון מילצ'ן, כאשר הוא נתן את מה שהוא נתן לבנימין נתניהו, התכוון לשחד אותו. הרי צריכה להיות כוונה פלילית, הן של הנותן והן של המקבל. ואני לא מעלה על דעתי שזה מה שקרה כאן. אז מציינים כל מיני אירועים שלכאורה בנימין נתניהו סייע בהם, או ניסה לסייע בהם לארנון מילצ'ן. קשקוש מוחלט, קשקוש מוחלט. אין לי ספק שכך התרשמו גם בפרקליטות ובמשרדי היועץ המשפטי לממשלה.
ומה כן, מה לגבי התרחיש הזה שאתה כרגע מתאר, שיכול להיות שיחזירו את החומר להשלמת חקירה למשטרה, זה לא נראה קצת חוכא ואטלולא מכל הסיפור, אם אכן זה מה שיקרה?
בוודאי, בוודאי, זו הגדרה נכונה. זה פשוט יהיה, תראה, אני, אילו אני היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, אני קודם כל אומר לכל הגורמים החוקרים, ללהב 433, לניצב ריטמן, לרב ניצב אלשיך, הרפו מן החקירה וקודם כל תבדקו את מה שאתם אומרים לגבי בנימין נתניהו. אתם אומרים שהוא שלח קצינת משטרה כדי להעליל על ניצב ריטמן? הרי אין האשמה חמורה מזה. אין האשמה חמורה מזה. לא יכול להיות דבר כזה. אני לא מעלה על דעתי. תרימו טלפון לקצינת המשטרה ותשאלו אותה. אגב, יש גם פסק דין של בית הדין הגבוה לצדק, כאשר הקצינה הגישה עתירה לבגץ, ודרשה לנקוט בהליכים נגד רוני ריטמן. בית המשפט העליון בפסק דין מאוד נרחב, מנתח את הראיות וקובע באופן חד משמעי שהדברים הראו. כלומר שהניסיון לבצע מעשה מגונה בקצינה הראה. יש גם עדים שההטרדה המינית הראה, יש עדים. אז איך אפשר לבוא ולומר שהנחקר יזם את התלונה? אז את זה צריך לחקור, ואם זה לא נכון, אז רוני ריטמן היה צריך כבר אתמול לעוף מן המשרה, ולא רק מחר. אני לא יודע מדוע חרף ההחלטות של בית המשפט העליון, מפכ"ל המשטרה משאיר אותו בתפקידו. זה פשוט קשה להבין את ההתנהלות הזאת של מפכ"ל המשטרה. ושלא לדבר על עניין החוקרים. כל סיכומי המשטרה נראים כל כך עלובים, כל כך פתטיים, כל כך לא ראויים, וכאשר שואלים אותי, רגע, המשטרה היא פוליטית, המשטרה מותר, איזה גוף שאמור להיות, כן, לעתים זה קורה, לעתים זה קורה, וכשאתה קורא את ההדלפות בשנתיים האחרונות, אתה מבין שמישהו רצה להגיע לתוצאה כלשהי. כאשר אתה קורא על המעורבות של יאיר לפיד, אתה מבין שאנחנו פה נפלנו לתהום שאינני יודע את שפה. ואני, יש לי גם חשדות מסוימים, איך המשטרה הגיעה ליאיר לפיד, איך המשטרה הגיעה לעניין הזה של לחקור, אולי אחד מן המטרות של ארנון מילצ'ן הייתה, שבנימין נתניהו יסייע בתיקון חוק. חוק פיסקלי מסוים שאמור היה להיטיב עם עשרות אלפים חוזרים ארצה, ולא רק עם ארנון מילצ'ן. אבל זה לא קרה, כי שר האוצר אז היה יאיר לפיד. ויאיר לפיד נפגש לא אחת עם ארנון מילצ'ן, ויאיר בזמן שהוא תפקד כשר האוצר. וצריך גם לזכור שיאיר לפיד עבד אצל ארנון מילצ'ן, ושהם היו חברים טובים, וצריך היה לחקור מדוע יאיר לפיד לא מפסיק את הטיפול, או לא מתחיל טיפול שהוא כרוך בניגוד עניינים בעניינו של ארנון מילצ'ן. יש לי חשדות מסוימים שהם קשורים לאנשים מסוימים, איך המשטרה בכלל עלתה לעניין, אבל זה, בוודאי שזה לא קושר את בנימין נתניהו לאיזו עשייה לא ראויה. החוק עצמו חוקק בתקופת ממשלת אולמרט. בתקופה שבה יאיר לפיד היה שר האוצר, הייתה הצעה להאריך את תקופת הפטור. זה הכל. לא לטובת ארנון מילצ'ן. בכלל, לטובת כל אלה שחוזרים מחול. כדי לעודד אנשים לחזור מחול, כדי לעודד אנשי עסקים וכו'. אני פשוט מרגיש כל כך רע עם הסיכומים הללו, ואני קורא את הפרשנויות של, של, של עיתונאים שהם עצמם מוטים, שהם עצמם מלווים בשנאה רבה את בנימין נתניהו מאז הפעם הראשונה שהוא זכה בבחירות בשנת 1996. ואני לא מבין מדוע אנחנו עושים לאיש הטוב הזה את כל מה שאנחנו עושים לו. אני פשוט לא מבין את זה.
טוב, אז שורה תחתונה אתה אומר שכנראה שיחזירו את זה להשלמת חקירות, שזה הליך קצת מוזר, אבל זה מה שאתה אומר שזה עלול לקרות.
זה עלול, אני כמעט
קצת בטוח. קצת השפלה של המשטרה, לא?
בוודאי, אני בטוח שזה מה שיקרה.
זה כמו אומרים לילד, תישאר כיתה, לא השלמת את השנה כמו שצריך.
לא רק תישאר כיתה. אני, תראה, הסיכומים נראים לא אפויים, זה בטוח. זה בטוח שהם לא אפויים.
יש איזה תקדים לדבר כזה שהמשטרה המליצה להמלצות והפרקליטות מחזירה את זה בחזרה למשטרה, תשלימו את העבודה, יש לזה תקדים בעבר? נתקלת בדבר כזה?
יש תקדימים מן הסוג הזה. כי המשטרה לפעמים מזדרזת, ובעיקר בעניינו של בנימין נתניהו, כאשר הם כל כך היו להוטים לסיין ולהמליץ, אתה יודע שערב...
גם מה הם יכולים להשלים חקירה? אם הם לא עלו על איזה משהו במשך שנה ומשהו, למה שהם עכשיו ימצאו משהו?
אני מסכים איתך.
זאת אומרת, מה יש להחזיר למשטרה? הם הגיעו למקסימום הנתונים שהם אספו. מה עוד יכול, מה הם עוד יכולים לאסוף אם הם לא הצליחו לאסוף ביותר משנה?
למעשה, החקירה הסתיימה ביום שבו התחילה. בנימין נתניהו קיבל סיגרים. קיבל אולי בקבוקי שמפניה, אינני יודע. אני, לטעמי, זה גם לא היה ראוי לקבל את הסיגרים הללו, אבל זאת איננה עבירה פלילית. זו לכל היותר פגיעה בחוק שירות הציבור מתנות. ושזה לא חוק פלילי, זה חוק מנהלי. אבל מכאן ואילך, במשך שנתיים, מה חיפשו החוקרים? את הסיגרים? הסיגרים לא, זה מוצר מתקלה. את השמפניות בוודאי שלא. מה הם חיפשו? הם חיפשו להראות שבנימין נתניהו נתן תמורת הסיגרים, שזה שוחד. כלומר שהוא קיבל את הסיגרים תמורת עשיית מעשה הקשור בתפקידו, על פי החוק. וכל הפרשנים שאומרים שלא צריך להראות מעשה, הם מדברים דברי הבל. צריך להראות מעשה, צריך להראות עשייה. האלטרנטיבה של מה שנקרא שלח לחמך.
אגב, הם רוצים להגיע לשוחד וחוק עבירה על חוק המתנות כנראה היא לא מספיק עם קלון, הם לא מספיקה.
היא עבירה מנהלית, היא עבירה מנהלית.
היא לא עבירה שבגדלה ראש ממשלה מסיים את תפקידו.
בוודאי שלא, בוודאי שלא. ולכן הם במשך שנתיים חיפשו עשייה של בנימין נתניהו לטובת ארנון מילצ'ן, ולא נמצא. כל מה שהם מדברים עליו, ויזות ותמיה לשר האוצר בזמנו יאיר לפיד, לראות איך, אם אפשר או יש אפשרות, כל אלה, או אותו מיזם על, בסביבת ים המלח, שבו גם ארנון מילצ'ן כנראה היה מעורב. אני לא חושב שהעשייה מן הסוג הזה רוחה בפלילים. זו עשייה שאמורה לעזור, לסייע לכל עם ישראל, אם היה מוקם אזור סחר חופשי ליד ים המלח. אז אני, קשה לי לראות את ה...
כן. טוב, אז אולי באמת יש מקום לאופטימיות מבחינתו של ראש הממשלה.
מבחינתו של ראש הממשלה בוודאי שיש, כאשר הוא אומר לא היה כלום ולא יהיה כלום, הוא בהחלט צודק. כל מה שמצאו זה... שהוא קיבל, ולא בהיקפים שהם מדברים עליהם. מישהו גלגל פה את המספר מיליון שקל. אתה יכול לעשן סיגרים במיליון שקל? אתה יכול לעשן סיגר ביום, אתה יכול לעשן שניים בשבוע. אתה לא יכול לעשן סיגרים במיליון שקל, זה קשקוש.
טוב.
אבל בסדר. זה המשטר שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו צריכים להתגבר על ה... הקשיים הללו, הכשלים הללו.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. תודה רבה לך, משפטן דוקטור חיים מסגב, על הדברים. תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
חודש טוב. וכעת על הירי בפלורידה, 17 ילדים שנטבחו שם על ידי אותו ילד נער רוצח שכבר עזב את הבית ספר, או יותר נכון סולק מהבית ספר. אנחנו משוחחים עם קרוליין גליק, עיתונאית ופובליציסטית בכירה בג'רוזלם פוסט ובמעריב. שלום לך.
שלום, שלום.
אז שוב זה קורה בארצות הברית. מה עושים עם העניין הזה? יכול להיות שמשהו השתנה שם בחוק לגבי הנושא של הנגישות לנשקים לכל אחד?
לא, פלורידה תמיד הייתה מדינה שמאפשרת לאזרחים לשאת נשק בהתאם לחוקה האמריקאית. אז
פלורידה לא, כמו כל ארצות הברית, נכון?
יש מדינות שיש בהן מגבלות יותר גדולות, אבל האמת היא שגם במדינות האלו הם חווים מדי פעם דברים נוראים כמו שקרו אתמול, כמו שקרה אתמול בפלורידה, למשל קונטיקט, ששם היה טבע לפני כמה שנים בבית ספר יסודי, ומדינה עם חוקים מאוד קשוחים לגבי נשיאת נשק על ידי אזרחים פרטיים, אבל לא כל כך פונקציה של החוק, יותר של הרוצח, ולמה הוא עושה את זה, מה מניע אותו וכולי. זאת אומרת, מי שרוצה לבצע רציחויות כאלו, אז זה לא בדיוק תלוי בכמה נשק הוא יכול להשיג איפה שהוא גר. למשל, אותו בן אדם שעשה את הטבח הכי גדול בלאס וגאס לפני מספר חודשים, אז הוא קנה את הנשק שלו ואגר אותו מכל מיני מקומות בארצות הברית לאור חודשים רבים לפני שהוא ביצע את הטבח. אז עוד פעם, אי אפשר להגיד שיש איזשהו בין האופי של החוק לגבי נשיאת נשק במדינה כזאת או אחרת לבין הדברים האלה. יש כל מיני גורמים שדברים כאלה נוראים לקרות.
אבל בארץ שלנו זה קצת יותר קשה לעשות דבר כזה, לא לרכוש נשק אוטומטי, מישהו שרוצה לעשות כזה פעילות כזאת.
אני לא חושבת, הרי כשאנחנו מדברים על הנשק, כמויות הנשק הבלתי חוקית, למשל בקרב ערביי ישראל, שגורמי משטרה לעתים תכופות בעצם מעלים את הסוגיה הזאת כאיום, ואנחנו רואים באמת את מקרי הרצח בתוך המגזר הערבי, מנשקים בלתי חוקיים, אז אנחנו רואים שגם אצלנו מי שרוצה להשיג נשק, גם באופנים בלתי חוקיים משיג אותו.
אבל מה הסבר שבארצות הברית הם מטורפים יותר? יש שם אנשים יותר עם טירוף?
יכול להיות. גם אני לא יודעת אם אנחנו ניקח את זה ביחס לגודל האוכלוסייה, כמה שהמצב הזה ייחודי בארצות הברית. מה שכן, בארצות הברית יש באמת היסטוריה של הדברים האלו, אירועים רב נפגעים. של שמבוצעים על ידי יורה אחד או שניים ממניעים בדרך כלל לא פוליטיים, כי אם של טירוף או של רשע פשוט. אז אני לא יודעת אם זה נכון. אני רק רואה שיש איזושהי בעיה בתוך החברה האמריקאית בכלל, שאנחנו רואים תופעה של התפרקות התחושה של הביחד, שיש פיצולות בין ימין ושמאל ובין צעירים ומבוגרים, בין הגזעים השונים. אני לא יודעת אם גורמים סוציולוגיים כאלו שיחקו תפקיד פה.
את מדברת על מתיחות בין הגזעים?
כן, בעצם אחרי המצב הזה בברית הוא הרבה יותר טעון מבחינה גזעית, משהו שזה היה אולי מאז שנות ה-70.
כן. ולדעתך יגזרו עליו עונש מוות?
כן.
והיו שם גם יהודים, את יודעת, בבית ספר הזה? ככה אמרו,
תלמידים? כן, אני ראיתי, לפחות אחד ראיתי, כן.
טוב, זה לא משמעותי במקרה הזה כנראה.
לא, זה לא קשור. אני לא יודעת מה המניע של אותו בן אדם. אני כבר לא יודעת מה החוקרים יודעים לגבי מקרים אחרים, למשל בלאס וגאס, אז כל הסיפור של המניעים של הרוצח, שרצח, אני חושבת, 59 אנשים, עדיין עלום. הם חוקרים, והם לא מפרסמים. אנשים פשוט לא יודעים מה גרם לבן אדם הזה לפתוח באש נגד כל כך הרבה אנשים, כן. ולרצור כל כך הרבה בני אדם, אז תראה, כל הזמן, הבעיה שלנו היא שאנחנו כל הזמן רוצים איזשהו הסבר אינסטנט לגבי מקרים שהם קשים, וקל מאוד להצביע על נשק ועל חוקי הנשק בארצות הברית כאשם מספר אחד בכל הדברים האלו, אבל זה שזה גורם לאנשים להרגיש טוב מבחינה מוסרית שהנה הם יכולים לעשות משהו, לא אומר שההצבעות האלו לעבר מציאת נשק, זה מה שיפתור את הבעיה. למשל, היה הטבח בכנסייה בטקסס לפני מספר חודשים, ומי שעצר את הטבח היה עובר אורח שנכנס לתוך הכנסייה עם הנשק האישי שלו וירה ברוצח. אז
זאת אומרת... טוב, מה שאת אומרת עכשיו זה נכון לגבי כל ועדות חקירה גם שמוקמות בארץ, אחרי כל תאונה, אחרי כל דבר, שמחפשים תמיד את הפתרון האינסטנט.
בדיוק, ואנחנו גם ראינו שבמספר רב מאוד של פיגועים פה אצלנו, אז המפגע נעצר על ידי אזרח שנתן נשק או על ידי כוחות ביטחון שחשו למקום עם הנשק וירו בו. זאת אומרת, או שזה אזרח, או שזה קצין שבחופשה או חייל בחופשה, או שזה אזרח במיוחד באזור ירושלים ויהודה ושומרון שנותן נשק ויורה במחבל. אז הטענה הזאת לגבי הנשק הולכת בשני הכיוונים. אז נכון שעם נשק אפשר להרוג, אבל עם נשק גם אפשר להציל חיים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. קרוליין גליק, עיתונאית ופובליציסטית בכירה בג'רוזלם פוסט ובמעריב, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, יום טוב.
יום טוב. בית המשפט הצבאי באופר גזר הבוקר 14 עולם וכנס כספי של יותר משני מיליון שקלים על המחבל עומר אל-אבד שרצח שלושה מבני משפחת סלומון בנווה צוף, השם יקום דמם. אנחנו משוחחים כעת עם דבורה גונן, אמו של דני גונן, השם יקום דמו. שלום לך.
שלום וברכה.
אז את שומעת את הדברים, 14 עולם, כנס כספי, מה את חושבת, שזה אכן באמת כאן צדק? הצדק בא, הצדק יצא לאור?
לא, הצדק בהחלט לא יצא לאור. מה זה 14 עולם? זה אותו דבר, זה כמו מאסר עולם אחד ושני מאסר עולם. אני חושבת שהמחבל הזה גזר דין או מוות, חד וחלק, בלי ספק. רק שלצערי, כנראה אנחנו לא במקום הזה של צדק אמיתי, לא של נקמה, של צדק אמיתי. כנראה שמשהו במהות שלנו בבתי המשפט מעכב את זה, ואני מקווה שזה ישתנה. למרות שאחד השופטים כן הבנתי סבר שגזר דין מוות כן צריך להיות, ואני ממש מפה שלחת לשופט הזה שח כוח עצום וענק בשם פורום משפחות השכולות בוחרים בחיים, ובשם לדעתי גם אם לא כולם ידעו באמירה, ידעו בהבנה הזאת, בשם כל עם ישראל, המחבל מגיע לו גזר דין מוות, נקודה.
זאת אומרת, בבית משפט, בבית הכלא הישראלי, לדעתך הוא ישתחרר בסוף, או שמה בעצם...
אלף, לאיזה מאסר הוא נכנס, מאסר עולם? מה זה מאסר עולם בכלא הישראלי היום? מה זה משנה כמה מאסר עולם הוא קיבל? הוא שחט שלושה אנשים, ואם היו עוצרים אותו, הם הרי ממשיך לשחוט עוד בני משפחה. אני משתמשת בכוונה במילה לשחוט ולא במילה הרג או רצח, כי זה מה שהוא עשה בעצם.
רואים גם את החיוכים שלו.
כן. כאילו, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא גם לא מצטער, החיוך שלו מרוח על הפנים שלו, לא נראה כאחד שסובל. מי שסובלים הם בני המשפחה, שברוך השם נשארו בחיים וממשיכים את החיים, אבל לא, החיים הרי לא היו כמו ש... לא ימשכו, ממשיכים חיים חדשים.
ומה קורה עם הרוצחים של דני?
אותו דבר, הרוצח את הכלא, מה רע לו? מקבל תנאים של בית מנון חמישה כוכבים, המשפחה שלו נהנית מהמשכורות, יש סיכוי סביר שהוא יצא בעסקה כזו או אחרת. גם אם הוא לא יצא בעסקה כזו או אחרת, עדיין הוא חי. נושם, צוחק, משחק, אוכל הכל.
זה עושה לכם רע להורים השכולים.
ברור. ברור שזה עושה רע. אין פה צדק.
אין פה צדק, הכוונה אין בישראל צדק?
כן, בבתי המשפט שדנים בפיגועים, אין צדק. פיגועים ביהודים, במדינה שלנו, במדינת ישראל, אתה מבין את האבסורד? מדינת ישראל, יש בבתי המשפט, אין צדק. הצדק לא נעשה. זה מי שיעבור ויאמר שהצדק נעשה, כי הוא מקבל, כי הוא קיבל 14 עולם, קודם כל משקר לעצמו, ואז משקר לאנשים הסובבים אותו.
מי משקר? לא הבנתי.
יש כאלה שיאמרו שהוא קיבל 14 עולם. הרי שלושה הוא קיבל, כי הוא שחט שלושה אנשים, נכון?
נכון.
ואחד על הכוונה שלו להמשיך. אבל זה לא צדק. זה לא צדק. מחבל שמגיע לבית משפחה בערב שבת, כשבמוח המעוות שלו הכוונה היא לשחוט משפחה, לא צריך להמשיך לחיות. גזר דין שלו חייב להיות מוות. זה לא עושה אותי יהודיה פחות טובה. זה לא עושה אותי בן אדם פחות מוסרי. להפך. היהדות והאמירה היהודית האמיתית אומרת שמגיע לו מוות. זה הצדק. הגזר דין היום לא אומר שנעשה צדק.
כן.
נעשה צדק רק עם אישות אחת. עם המחבל.
הצדק, את אומרת, עם המחבל דווקא.
כן. לא לנרצחים שלנו. לא למשפחה, לא לנרצחים, לא לדין אמת, לא לאמת עצמה, לא למציאות, עם כלום. נעשה צדק רק עם המחבל, הוא נשאר בחיים פשוט. הוא ימשיך לחיות.
טוב, דבורה גונן, אמו של דני גונן, השם מקום דמו, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם,
בשורות
טובות. חודש טוב.
חודש טוב, תודה. ביום ראשון התקיים בישיבת ההסדר בסדרות כנס למתגייסים ולחיילים, שם גם יושק הספר והיה מחנך הקדוש. בין המשתתפים הרב דוד פנדל, הרב יגאל לוינשטיין, הרב דוב ליאור, הרב חיים ברוך והרב צבי קוסטינר. אנחנו משוחחים עכשיו עם מחבר הספר והיה מחנך הקדוש, הרב דרור אריה, רם בישיבת ההסדר בסדרות. שלום לך.
שלום, שלום.
אז אני מבין שבמהלך הכנס אתם תדונו בעצם בשירות של החיילים שלכם בצה"ל לאור האתגרים החדשים אל מול השירות המשותף, ואני מניח שגם בזה בין השאר עוסק הספר שלך, נכון?
כן, אנחנו בעצם הבנו שחלק מהמאבק שלנו בפקודת השירות המשותף הוא לא רק דיבור כלפי הצבא וכדומה, אנחנו מדברים על הבחורים שלנו לקחת אחריות, לבנות מחנה בקדושה, שהגדרים יהיו מאוד מאוד ברורים. הספר עוסק בתארת כל החושים, מהמחשבה ועד המעשה, בעצם לבנות עמוד שדרה. בחורים שעושים, אנחנו עם נאמנות מוחלטת לצבא, עם נאמנות מוחלטת להלכה, והדברים האלה לא צריכים לראות בסתירה, רק שצריך לחדד מאוד היום את העמידה שלנו ולדבר בשפה הישרה והאמיתית של תורה ושל יראת שמיים ושל מצוות. אנחנו בעצם אומרים לבחורים, קחו אחריות ותהיו נאמנים לגדרים, והדברים האלה לא צריכים לראות בסתירה לשירות שלכם בצבא.
אז מה עושים תכלס? הרי יש בנות בצהל ואנחנו רואים שיש הרבה קונפליקטים, הרי בשביל זה התקשורת מדי פעם סוערת, ואנחנו שומעים הצהרות של רבנים, אז כנראה שבכל זאת זה לא פשוט כמו שאתה מציג את זה כעת. לקחת אחריות ואין סתירה, ובזה זה נגמר, נכון?
נכון, ולכן אנחנו פה גם, הרבנים, אפשר לומר, לוקחים פה אחריות, ומעלים את הנושא לשיח. רבנים התבטאו באומץ, וללא מורה, וללא מסופנים, ושמו את הדברים על השולחן. אנחנו בעצם רוצים לייצר משוואה חדשה שנותנת כוח היום לנוער שלנו, שהוא לא יתבלבל כמו שהוא דואג שתהיה לו, סתם אדם דואג שיהיה לו פנסיה, ואם יגידו שיבדלו לו את הפנסיה הוא ייאבק עליה, או שאדם יגידו לו היום אין ארוחת צהריים אז הוא ילחם על הצרכים הגשמיים שלו. אז גם בצבא, כשאתה לובש מדים, אתה לא אדם אחר. אתה עכשיו לוקח איתך את כל המטען הערכי שלך, ואיתו אתה הולך, ואיתו אתה מתייצב, ואין לך מה להתבייש בו. ומאוד חשוב לנו להבין שבעצם הניצחון שלנו תלוי בקדושה. והיה המחנך הקדוש, זה לא סתם סיסמה. אנחנו יודעים שהייחודיות של הצבא שלנו היא לא ביכולת המעשית שלו מלבד, אלא בעיקר בתארה ובאמות המידה המוסריות שבאות לידי ביטוי בערכי הצניות והתארה. ולכן חשוב לנו מאוד מאוד שהמושגים האלה יוטמעו קודם כל אצל הבחורים שלנו, שהם יעמדו בגבורה על הערכים שלהם וידעו לומר.
אוקיי, אבל מה תכלס, מה אתם הולכים להגיד בכנס מבחינה מעשית לאותם מתגייסים ולחיילים במצב של היום? תן לנו כמה דברים שאתם הולכים לדבר עליהם. הרי אתה דיברת על דברים עכשיו כלליים, אבל מה, כמו שאומרים, באופן מעשי היום, מה אתם אומרים לחיילים המתגייסים?
אנחנו,
לאור זה שיש שירות משותף,
אנחנו קודם כל אנחנו פותחים בשיח בין הבחורים לבין הרבנים. יוצגו שאלות של דילמות של חיילים שנתקלו בשאלות של צניעות ושל יראת שמיים, בוגרים שחוזרים ומעלים את הדברים, והדברים יוצגו לפני הרבנים כשאלות. מקווה שהרבנים גם ייתנו לבחורים את הכלים הנכונים, ייתנו להם את ההסברות מה קורה היום בצבא, מה השינוי הזה שחל, מאיפה זה בא. יותר לפתוח את העיניים, ללכת לא 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 עם עיניים עברות, לא להיות תמימים. מצד שני, אין פה מטרה להתנגח או חס וחלילה לשבור את הכלים, על ההפך, אנחנו מהדקים את החגורות ואנחנו בעצם חוזרים, כמו הספר הזה הרב ליאור כתב עליו שצריך ללמוד אותו כל יום, כמו המסילת ישרים. זה פשוט לחזור על המסרים, ללחוץ צניעות, לחזור כל יום על שמירת העיניים, לחזור כל יום על טהרת הדיבור, לחזור כל יום על הצורך לשמור על כל החושים שלנו בקדושה ובטהרה. ברגע שהבחור זה יזרום לו בדם, אז חלק גדול מהבעיות ייפטרו, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שהמציאות היא מכתיבה לאנשים את הדרך, וזה לא צריך להיות הסיפור. הסיפור צריך להיות שאנחנו פועלים מתוך אמות המידה של בית המדרש. בית המדרש צריך להמשיך לתוך הצבא, וזה בסופו של דבר מה שינצח, כי זאת אמת, זאת אמת טהורה, ואנחנו יודעים שהחיילים שלנו הם המסורים ביותר, הם האוהבים ביותר, וככל שהם יהיו יותר חיים קודש, הם יעשו את מלאכתם בצורה יותר טובה.
אז מה עושה חייל שככה נכנס לחדר אוכל שיש בו גם בנות, מה הוא יעשה?
הוא הולך, לוקח אוכל, יושב, מברך, נוטל ידיים. לא צריכה להיות סתירה. אז אם יראו את תבנית של בן ישיבה, אף אחד לא יתעסק עם בחור שהוא בן תורה, עם בחור שיש לו עמוד שדרה ערכי.
ומה הם אומרים לו להשתתף בטקס ששרות בו נשים?
אז הוא עונה בצורה פשוטה. זה נוגד את אמות המידה ההלכתיות המוסריות שלי, אני לא יכול להשתתף. זה מאוד ברור. וברגע שהדברים ברורים לנו, הם ברורים גם כלפי חוץ. הרבה פעמים אצלנו המסירות והנאמנות והאהבה שלנו לצבא, לפעמים יוצר אצלנו איזשהו תשטוש ערכים. אנחנו מדברים גם לאהוב את העם וגם לאהוב את הארץ וגם לאהוב את הצבא. ולפעמים זה נראה שזה בא אחד על חשבון השני. הרגע שהבחור הוא יציב עם עמוד שדרה והוא נאמן להלכה, אז שום דבר לא יסדוק את זה. יכבדו אותו, להפך, אנחנו מנסים להעביר מסר מאוד חשוב לבחורים שלנו. אם אתם תכבדו את ההלכה, אם אתם תלחמו על האמת, אז יכבדו אתכם. הדרך של להסתיר דברים, ולצערנו יש היום אנשים שמדברים עם ידיים קשורות ועם פה סגור ומוצאים דברים שהם משתמעים לכמה פנים, אי אפשר לחנך היום בצורה לא ברורה. אם אתה לא ברור כלפי עצמך והערכים שלך הם לא חדים לך, אז קשה מאוד לצפות מהמערכת שהיא תגבה אותך ותכבד את עולמך הרוחני.
איפה הקונפליקט? אפשר כמו נחל חרדי, שתהיו ביחידות נפרדות, ללא בנות, לתנאים מתאימים דתיים? לא, זה לא יותר פשוט?
היום, אני חושב שיש מקום מאוד מאוד גדול לשקול את הדבר הזה. זה לא סותר, אבל גם ביחידות, גם חיילים שמשרתים היום במסלולים קרביים, רמת החיכוכים הבנות היא פחותה, זה לא גדודים מעורבים וכדומה. אבל לצערנו היום, כיוון שהרחוב והחברה, יש טשטוש מאוד מאוד גדול בין אמת לשקר, בין מותר לאסור, וערבוב גדול בין המינים, אז העולם הזה הוא עלול לסבך. זה נכון שיחידה נפרדת זה דבר שהוא הרבה יותר טוב, אבל אנחנו מאמינים שאם החייל עובר הכנה טובה ונכונה, הוא יכול להסתדר גם במערכת שהיא יותר מורכבת. רק צריך שיהיה לו עולם ערכים סדור.
ומה אתם אומרים לגבי שירות בנות בצהל? דתיות אפילו?
אני לא מבין מה השאלה. יש לנו רבנות ראשית. יש לנו פסיקה לאורך הדורות. אנחנו נאמנים לרבותינו.
אני מבין שזה אחד הנושאים שאמורים לדבר עליהם בכנס, לא? על הקטע המגדרי, על כל הקטע הזה.
אני מניח שזה יופיע בתור סעיף, אבל עוד פעם, זה משני. הדברים האלה הם ידועים. שירות בנות בצבא הוא נוגד את דעת רוב הפוסקים. הרבנות הראשית לדורותיה קבעה ששירות הצבאי הוא צריך להיות של בנים, בנות, הלכו לשירות לאומי. יש פה הרבה כבוד גם לגברים, גם לנשים. צריך פשוט לחזור על הראשונות, לחזור על הדברים שהם קצת נשכחו וקצת מנסים לטשטש אותם. אנחנו פשוט מזכירים לעצמנו ולבחורים את השולחן ערוך שלנו, את סדר הפעולות הרוחני שהוא נקבע והוא יציב, ודבר השם קיים לעולם.
אז מה הסדר?
הסדר הוא תורה ויראת שמיים ונאמנות לתלמידי חכמים.
מה קורה בספר חכמים. שלך? מה הפרקים בספר שלך? איך המהלך בספר שלך?
המהלך בספר הוא בעצם מדבר על הצורך, השלב הראשון מדבר על הצורך לחזרה מתמדת על הלכות הצניעות ועל כל הדינים שבינו לבינה, והוא בעצם מטפל בכל החושים מהמעשה, איסור נגיעה, דרך הדיבור, השמיעה, הראייה, המחשבה, הדרכות לזהירות מכל מיני, כמו שאדם נזהר מחיידקים, כמו שאדם צריך לשמור על היגיינה וצריך לנקות את עצמו יום יום, גם בנושא הזה של יצרד העריות שהוא מאוד מאוד דומיננטי ותפקידו הוא מאוד מאוד חשוב, הוא מביא ברכה ביצירת חיים, צריך לשמור עליו שהוא יהיה מדויק, שהוא יופיע בקדושה ובתארה, ודי לשמור עליו צריך לייצר המון המון הגנות, כמו שהדריכו אותנו לאורך כל הדורות, על שמירה מדויקת ומדוקדקת גם לבנים וגם לבנות. הספר מיועד גם לבנים וגם לבנות. איך אנחנו בונים את ההיגיינה הרוחנית הזאת, לשמור על סביבה מכבדת, על על סביבה נקייה, על דיבור נקי, על על חשיבה טהורה. ואנחנו מאמינים שברגע שאדם הוא הולך עם זה כל הזמן צמוד עם ה, זה כמו עם, יש גם הדרכות שם על שמירה על מידת הבושה, וצד שני לא להתבייש להגיד את האמת, שתהיה עזות בקדושה. אם אדם מטמיע בו את הערכים האלה, זה מקדם ושומר את הצביון היהודי המיוחד שלו. הרב ליאור מאוד ריגש אותנו בהסכמה שהוא כתב לספר. הוא כתב שכל בן תורה צריך לשאת איתו את הספר הזה לכל מקום, כמו שהוא נושא את התפילין שלו, ולחזור על הדברים כמו המסילת ישרים. זה לא דברים, לא מצד הדברים שאני כתבתי, אלא מצד התכנים שבאמת יש חובה לחזור עליהם, כי באמת הנושא הזה של צניעות זה דבר שצריך כל אדם בעבודה, באוניברסיטה, בחיים האישיים, צריך להזכיר לעצמו כל הזמן שהוא צריך לכבד את נשמתו, צריך לכבד את הצלם אלוקים שלו, שהוא צריך לשמור על הוד הצלם שלו. הפוך ממה שהיום התרבות והרחוב כל הזמן מזרימים לנו, שאדם הוא רק תעבוד, ואדם הוא רק גוף, ואדם הוא רק הצדדים החיצוניים שלו. והעיקר פה זה החזרה, כי העוצמה של היצר היא כל כך חזקה, וההרגל הוא אחד האויבים הקשים של האדם, שקשה מאוד לאדם להחזיק כל הזמן מעמד, ולכן הוא צריך להזכיר לעצמו, לשנן, שהוא צריך להיות נאמן לנשמה התאורה שהיא כל הזמן ניסבת בו, והיא זועקת לו, והיה מחנך הקדוש.
אז באותה מידה גם הייתם צריכים לעשות כנס לאלה שהולכים ללמוד באוניברסיטה, או יוצאים לעבודה. זה לא קשור דווקא לצבא, זה כל החיים, לא?
זה נכון, זה נכון. ואני מניח שזה יהיה השלב הבא. אנחנו רק בהתחלה, זה ברור שהשנה האחרונה מאוד מאוד חידדה, גם לנו כמחנכים, חידדה את הצורך לדבר על הדברים האלה, ולהטמיע אותם, כי באמת כשהבחורים הם בישיבות, אז הם צדיקים וטהורים וישרים, וחום הטמפרטורה הרוחנית היא מאוד מאוד גבוהה. ואדם יוצא לחיים, אדם יוצא לעבודה, אדם יוצא לצבא, אדם הוא נשחק. נכון, צריך להזכיר, כמו שמצד ישרים אמר, צריך לי כל יום. עיקר העניין זה החזרה, הדברים הם פשוטים, אבל מרוב שהם פשוטים הם נשכחים מן הלב.
טוב, אנחנו נודה לך על הדברים, הרב דרור אריה מישיבת סדרות, לקראת הכנס ביום ראשון. תודה רבה לך.
תודה, תודה, שלום.